דף מ"ב עמוד ב שורה שנייה לפני השורות הרחבות, אומרת הגמרא תנו רבנן, אנחנו דיברנו אתמול על העניין שהתכלת היה צבע יקר שהיו מפיקים אותו מן החילזון, כפי שעוד יבואר בדף מ"ד, ולכן המחיר שלו היה יקר. מעידך היה ביוף שהיה דומה מאוד לצבע התכלת שנקרא קל האילן, שזה דבר שהיה נמצא בזול, ולכן היה בקל שהיו מזייפים את התכלת הזה בקל האילן. ועל זה הגמרא ואומרת תנו רבנן, תכלת אין לה בדיקה, התכלת לא ניתן לבדיקה, ומכיוון שזה לא ניתן לבדיקה ממילא ואין ניקחת אלא מן המומחה, מכיוון שאין באפשרותנו לבוא ולדעת האם זה נעשה מקל האילן או מהתכלת, אז לכן אנחנו קונים את הציצית הצבועה בתכלת רק ממומחה. מה מועיל לי המומחה? אולי גם המומחה מרמה, אולי הוא בא ואומר לי שהוא מחזיק תכלת. מה זה מומחה? מומחה זה אחד שיודע שצריך לעשות את הציצית תכלת ולא קל האילן. אבל אולי המומחה הזה עכשיו הולך ועושה לנפשו. אז זה אנחנו באים ואומרים כמבואר בראשונים שיש לנו כלל, סתם ישראל הוא בחזקת כשרות, כל זמן שאני לא תופס את הישראל שהוא לא נהג ביושר, אז מבחינתנו ישראל הוא בחזקת כשרות, ולכן אנחנו קונים מאותו מומחה, ואנחנו מניחים שמכיוון שהוא יודע שיש הבדל בין קל האילן לתכלת, אז ודאי שהוא עושה מן התכלת ולא מקל האילן. יותר מזה, יש כאן בתופות למטה דיבור המתחיל ואין ניקחים, אומר תופות שיש ראותה שמה הוא צבעם ואינו בקי. למה אני לוקח ממומחה ולא ממי שאינו מומחה? כי מי שאינו מומחה אני חושש לא בגלל שהוא רמאי, אלא הוא תם, הוא פשוט לא יודע, הוא יודע שצריך להיות צבע תכלת והוא מצא אפשרות לצבוע מתכלת בקלות, אז הוא משתמש בקל האילן. מעידך, אבל אם נמצאו בשוק, מה קורה אם אדם הולך בשוק ומוצא ערימה של ציציות תכלת? האם אני תולה שזה קל האילן? על זה מבואר בגמרא, רוב מצויים אצל תכלת מומחים הם, ולכך מכשירים המוצא חוטי תכלת בפרק המוצא תפילין, וכאגב נאמרים על בחולין גבי שחיטה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לא נכנסים פה לבשר שנתעלם מן העין שזה גזרה מאוחרת יותר. ברור שהיום שאדם מוצא בשר, אז אני לא יכול להגיד שאני סומך על הרוב, כי יש לנו את הדין של בשר שנתעלם מן העין שהוא נאסר. אבל לפני ההלכה של בשר שנתעלם מן העין, אז פירושו של דבר שאם יש לי בשר שנמצא בעיר שרובה שוחטים ישראל, אז אני תולה שהבשר שנמצא הוא נמצא בקשרות. למה? כי מסתום הוא בא מהרוב, אז אם הוא בא מהרוב הוא בקשרות. אותו דבר לגבי ציצית, כשאני בא לקנות אחד על אחד, אז אני חושש שאם הוא לא ממחה אז הוא צבע, וכיוון שהוא לא יודע אז הוא עשה בקל האילן. אבל כשאני מוצא חוטים בשוק מסתום זה בא מהרוב, ורוב מי שמתעסקים בתכלת הם מומחים, ממילא ודאי שאני יכול לסמוך שזה מן התכלת. לענייננו, באה הברייתא ואומרת, כיוון שאי אפשר לבדוק האם הציצית הנמצאת בפנינו זה ממין תכלת מן החילזון או מקל האילן מן הזיוף, לכן אנחנו קונים רק מן המומחה, לא קונים ממי שאינו מומחה. בנוסף, תפילין יש להם בדיקה, אומרת הברייתא, ומבואר ברש"י חסרות ויתרות, אפשר לפתוח את התפילין ולראות היטב מה קורה בפרשייה, האם זה נכתב כהלכתה, האם זה נכתב על ידי מומחה שיודע בחפרות ויתרות או לא, ואם כל זה ואין ניקחים אלא מן המומחה. אבל גם את זה אני לוקח רק ממומחה, וזה מכיוון שאנחנו מצאנו, רק סליחה, שמצאנו שלגבי תפילין צריך שיהיה עיבוד לשמה, אז אם אתה לוקח מאחד שאינו מומחה אתה יכול לקבל תפילין, אבל מי אומר שזה נאבד לשמה? לכן אני מוכרח לקנות מהמומחה, כי את החלק הזה אם היה עיבוד לשמה או לא אני לא יכול לדעת, אלא אם כן קניתי באדם שיודע שצריך לעבד לשמה.
יש בעיה שאם אתה קונה
אז שוב, זה מן המומחה, זה החלק הזה שאנחנו נתלה, זה מן המומחה. זה התשובה לחלק הזה. אמנם זה ניתן לבדיקה, חסרות יתרות, אני יכול לראות האם הפרשייה כתובה טוב, אבל יש חלקים שאני לא יכול, ואת החלק שאני לא יכול, את החלק הזה אני באמת אתזקק למומחה. זה כבר דינים מאוחרים יותר, ברור, אם צריך עיבוד, נשמע סתיבה שם, שוב. כי זה אנחנו תולים שזה כל אחד יודע. אז יש דברים שאני לא צריך בשביל זה מומחה. זה הביא לקרי בירבו. דבר כזה שזה צריך ידיעה יותר, על זה אנחנו צריכים מומחה. לכן מיד אומרת הברייתא, הספרים ומזוזות, אבל ספרי תורה ומזוזות, יש להם בדיקה, אני יכול לבדוק חסרות ויתרות, ונקחים מכל אדם, כיוון שבהם לא נאמר עיבוד לשמה, אז אם לא נאמר עיבוד לשמה, אז אין שום סיבה לא לקחת את זה מכל אדם, כי הרי לא צריך לדעת לעשות את זה לשמה. יש להם תופעות. תופעות דיבוע מתחיל תפילין, יש להם בדיקה, מביא תופעות פירש בקונטרף, בחסרות ויתרות. ואפילו אחי, אין ניקחים אלא מי ממלכה, כבקרחים, כמו שמובא פה באות למד, בהגאות הצדיקוף, שמה לא איבדן לשמן. אבל ספרים ומזוזות לא בא איבוד לשמן. וכן פירש הרב רב מוישה בר מלמון. וככה הסביר הרמב"ם מביא תופעות. דמזוזה לא באי לשמה, ולא פירש מנעלי. הרמב"ם כותב להלכה שמזוזה לא צריך לשמה, אבל הוא לא אומר מאיפה הוא לקח את זה. אומר תופעות, ושם המאחה. מזה שהברייתא מחלקת בין תפילין שצריך מומחה, לבין ספרי תורה ומזוזה שלא צריכים מומחה. ועל זה שואל תופעות, וקשה דה בפרק הנזיקין, בגמרא בגיטין, משמע דה ספר תורה באי עיבוד, אף כן צריך לשמה, ושם האחה בשאר ספרים העירים. אז הוא רוצה להסביר שאולי מה שנאמר ספרים זה לא ספר תורה, אלא ספרים שלא נכתבים כספר תורה. ונראה לפרש, אומר תופעות, תפילין יש להם בדיקה בחסרות ויתרות, ואפילו אחי אין לקחים שגנאי לסותרן. אבל לעיבוד לשמה לא חי שינון, שהכל בקיים בו וכו'. אז יש פה עוד המשך של תופעות בהרחבה, אבל זה אני הבאתי את התופעות בשביל מה שאמרת. מה תופעות אומר פשט? וזה צריך ללכת עם זה כל הזמן. יש דברים שהיו ידועים לכל, ודבר שידוע לכל, אנחנו לא חושדים ישראל שיבוא להכשיל את חברו. זה לא קיים אצלנו. כל יהודי הוא בחזקת כשרות עד שתוציא אותו מהחזקה שלו. לכן באופן נורמל, כשאני בא אצל אותו יהודי והוא מוכר לי דבר ואני יודע שהוא יודע את ההלכה, ברור שהוא עשה את זה כהלכתו. הוא לא חשוד שהוא יעשה לנו קל אילן, הוא לא חשוד שהוא יעשה שלא לשמע, אין לנו חשש כזה. מה כן אני חושש? שהוא לא יודע. ועל החלק שהוא לא יודע, זה אני צריך לחשוש. אז לגבי העניין של קל האילן, זה לא היה מפורסם. ומכיוון שזה לא היה מפורסם, היה מקום לחשוש. לגבי עיבוד לשמה, אומר תופעות, זה היה פשוט וידוע לכל. מי לא ידע שספר תורה צריך עיבוד לשמה? מי לא ידע שתפילין מזוזות? לא היה לנו חשש. אז מה בכל זאת ההבדל בין ספר תורה לתפילין מזוזות, שזה אני צריך מן המומחה וזה לא? אומר, כי להוציא את התפילין, לבדוק חסרות ויתרות, זה שמחה מרובה בתפילין. במזוזה, בספר תורה, זה בקל. לכן דבר שזה בקל לא בא עם מומחה, כי מה אני צריך לבדוק? תבדוק. אבל בתפילין שזה קשה, אז אני חושש שהוא לא יבדוק. ומכיוון שאני חושש שהוא לא יבדוק, לכן אני אומר לו, תיקח דווקא מן המומחה, כך לומד תופעות, לא כמו שרש"י למד. גנאי מה? מה זה הגנאי? אז הוא מביא פה בעוד כף ג' ניקחים לפי שיש תורך לנתק הפרשיות, מביא השיטה מקבצת, ולחזור ולתפור, ואתי למסמך ולא בדיק, ושמה אינם מדוקדקות בחסרות ויתרות, אבל ספרים ומזוזות אין בהם תורך לבודקן ולא סמיך עליי ובודקן. תוספות ברבינו פרץ, כך הוא מסביר פשט במה שתוספות אומר גנאי, כי איזה גנאי יש לך בתפילין יותר מספר תורה ומזוזה? אז כך הוא מסביר פשט. ממשיכה הגמרא, אם ככה אנחנו כרגע אוכבים שכשאנחנו מדברים על התחלת, תחלת זה דבר שלא ניתן לבדיקה. שואלת מיד הגמרא, הוא תחלת אין לה בדיקה? מה אתה אומר? אי אפשר לבדוק אם זה תחלת או קל האילן? אומרת הגמרא, והרב יצחק ברייד הרב יהודה בדיק לי, ואיך הוא היה בודק את זה? סימן בגשם. מייתי מגב יגילה, מביא את האלום, אלום, הרמב״ם אומר שזה קש, ומיה דשבילתה, ומכניס את זה בתוך מים ששרו בהם מה שנקרא מי טלטן, ומימי רגליים בין 40 יום, ומביא מי רגליים של 40 יום, רש"י מביא בפירוש הראשון תינוק בין 40 יום, פירוש שני אומר רש"י, למעלה מ"ג עמוד א', אומר רש"י לשון אחר, שעברו 40 יום משיצאו מגוף האדם, ואת זה הוא לוקח ותרי לי בגביו, והוא משרה את התחלת בתוך התערובת הזאת, מאורתה מהערב והצפרה עד הבוקר. איפרית חזותי, אם אני מוצא שעכשיו דהה הצבע שלו פסולה, לא ייפרד חזותי, אבל אם לא דהה הצבע שלו, כשרה, דהיינו, אם נפרד דהה הצבע, אז אני יודע שמה שיש פה בפנינו זה בעצם קל האילן. אם לא דהה הצבע, אז אני יודע שיש בפנינו תחלת. ורבד הקבי דרבא משמי דרב עברה אמר, מה איתי חמירה ארחפה דסערי? לוקחים את הפאור, החלק המחמץ, שבה פאורים שהחימוץ שלו קשה, ואף ילד בגבי, מכניס את התחלת לתוך הבצק הזה של הפאור, מהפאורים שחימוצו קשה, השתני למעליות האופס. אם זה עכשיו השתנה הצבע למעליות הקשרה, זאת אומרת שזה תחלת. לגריאות הפסולה, אבל אם השתנה הצבע לגריאות הסימן שזה קל האילן ופסולה. וסימנך, אם תרצה לזכור איזה שינוי, אז תדע לך, שינוי שקר, שינוי אמת, כמו שרש"י אומר בשורה השלישית. וסימנך, איזה שינוי קשה ואיזה שינוי פסול? שינוי שקר המשנה דיבורו לרעה, הכל יודעים שראו. שינוי אמת המשנה דיבורו להוסיף עליו ולקיימו, הכל יודעים שטובו. אם ככה שואלת הגמרא, למה אתה בא ואומר בברייתא, וכך פתחנו תחלת אין לו אפשרות של בדיקה? הנה, יש לנו בדיקה לתחלת. עונה הגמרא, מהי אין לה בדיקה? נמי דקאמר, הטעימה. מסביר רש"י בפירוש הראשון שלו, אין אדם יכול לבדוק הצמר אם לשם תחלת נצבע, אם לטעימה לשם ניסיון. ואמרו לאל, זה טעימה פסולה. הרי אנחנו הבנו שאם הוא לוקח וצובע את הצמר שלא לשם מצווה ציצית, אלא לשם בדיקה, זה פסול. ורק אם הוא צובע לשם מצווה ציצית, נו, אז איך אתה יודע בציצית הזאת שבפניך, שוודאי שזה נעשה מהתחלת, בדקתי. וודאי שזה נעשה מהחילזון ולא מקל האילן. אבל מי אמר שזה נעשה בקשרות? אולי זה באמת נעשה בטעימה וזה פסול. ואפשר שהעולם לא יודע את זה. לשון אחר מביא רש"י, הטעימה, הריקה אמר. הרי אמרנו שלא בודקים יורה. מה צריך לעשות? לקחת קצת בתוך הקליפה של הביצה, ואז נבדוק את זה. כי אם הוא לוקח טעימה מתוך היורה עצמה, אז הוא מקלקל את כל היורה. ואפשר שאותו אדם שעשה את התרכובת של התחלת, רצה לבדוק שיצא לו צבע טוב, ואם הוא לא מומחה, הוא הלך ובדק מבפנים. לא שהוא אדם רע, הוא אדם נורמלי. אדם נורמלי, לפני שהוא סובל את הצמר בתוכו, לפני שהוא מוציא השקעה גדול גדולה, אז הוא עושה בדיקה שהצבע בסדר. אז אם הוא מומחה והוא יודע שאסור לעשות טעימה, ממילא אני לא חושש לתקלה. אבל אם הוא לא מומחה, אני לא יכול לקחת ממנו. אבל לא הכוונה שהתחלת כתחלת לא ניתן להכיר בין תחלת לקל האילן. מספר את הגמרא, מר, שם של חכם, ממשחי, זה היה שם המקום שלו, הייתי תחלתה, הביא אותם ציציות של תחלת בשני רב אחוי בשנות החיים, בימי רב אחוי, בדקוע בדרב יצחק ברי דרב יהודה, עשו לזה את הטסט, את המבחן הראשון שלמדנו, לוקחים את אותו עלום עם המי טלטן, עם המי רגליים, שורים את זה מערב עד בוקר, ויפרד חזותי, והתברר שדהה הצבע. אחרי זה עשו בדיקה נוספת בדרב עדה, שמו את זה בתוך המחמץ הזה של הפאור, של הפאורים, ואפו אותו בפנים, והשתני למעליותה. וזה השתנה למעלה, דהיינו, מצד אחד בדיקה אחת הרתה שזה קל האילן, מצד שני בדיקה נוספת הראה שמדובר בתחלת. סברו למפסלה. הבינו בני הישיבה, שברגע שזה נכשל בבדיקה, אז זה לא מתאים לנו. אז צריך לבוא ולהוציא את זה, לפסול את זה. אמר לו רב אחוי, אמר להם על זה רב אחוי, אלא לא תחלתאי ולא קל האילני. הרי יש שני אפשרויות, או שמדובר בתחלת או בקל האילן, לא היה צד ג'. אבל אם זה עומד במבחן של התחלת, נפלא, אז אני יודע שזה תחלת. אם זה לא עומד במבחן של התחלת, אז אני יודע שזה קל האילן. אבל פה זה מצד אחד נתן תשובה של קל האילן, מצד שני נתן תשובה של תחלת. אז לבוא ולהגיד שזה קל האילן גם אי אפשר. אז מה זה? זה שום דבר? בהכרח. אלא שמה ממה? שמועת האהדה די איתמר. כשנאמר הניסיון בדיקה, לא נאמר דרך א', ואם לא, יש עוד דרך נוספת לבדיקה. אלא נאמר איך בודקים, אתה בודק את זה בדרך א', וההמשך. היכא דבדקינא בדרב יצחק בן רב יהודה, ולא ייפרד חזותי, אז ודאי כשרה אתה יכול לעצור פה. לקחת את התחלת, בדקת את זה בניסיון, השרית אותו מערב עד בוקר בתמיסה המדוברת, ומתברר שלא דהה הצבע, אם ככה ודאי תחלת בפניך. מה קורה? ייפרד חזותי. אבל אם עכשיו מתברר שהשתנה המראה שלו, בתקין עלי בדרב עדה בחמירה ארחתה. הולכים ועושים בדיקה נוספת בתוך אותו מחמץ של השיעור, עופים אותו ביחד. השתני למעליות הקשרה, זאת אומרת שמדובר בתחלת, הוא בוודאות תחלת בפנינו ואני יכול לסמוך על זה. רק אם זה השתנה לגריאותה, אז אני יודע שזה קל האילן וממילא היא פסולה. זה לא, זה כמו שדיברנו, שבע בדיקות עושים את העזב, זה חייב להיות אחד אחרי השני. זה הדרך כדי לברר, אתה לא יכול לדלג על שלבים. זה שאתה תעשה את הטסט השני, זה לא בהכרח שזה נכון. אחרי שעשית את הבדיקה הראשונה, ויצאת תשובה שלילית, ובשנייה יצא חיובי, זה התחלת.
מה קרה בשנייה? זה עכשיו נהיה יותר בהיר.
יותר לא, יותר משובח.
הבדיקה הראשונה.
זה דהה.
זה דהה, ועכשיו הבדיקה השנייה היא הרבירה אבל יותר...
לא הייתי שם, אבל כנראה. כן, השתנה למעליותה, זה נהיה יותר טוב ממה שזה היה.
זה לא מה שהוא אמר, בבדיקה הוא אמר שאם זה נשאר כמו שזה, זה בסדר, השני. ואם זה דורא, זה סימן
לא, השני אומר השתנה למעליותה. תראה אותו. לא ייפרד, ורבד הקמד, חמד. השתני למעליותה, כשרה. לגריאותה פסולה. אומרת הגמרא, שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, סייעת על הדברים. שמועת האהדה די איתמר, כך גם קיבלנו מארץ ישראל, שאכן כשקיבלנו את הדין, קיבלנו לעשות את המבחן, את הטף, אחד על גבי השני. אם בבדיקה הראשונה יצא לנו שבאמת השתנה למעליות האור, נשאר בחזותי מה שקראנו, אז ודאי שזה תחלת לא צריך להמשיך הלאה. אם זה נכשל בבדיקה הראשונה, אז יש בדיקה שנייה כדי לברר אם זה תחלת או קל האילן. אומרת הגמרא, רב מני היה סוחר גדול, תגר גדול, דייק וזווין כחומרי מתנאיתה, היה מדקדק לקנות דווקא מן המומחה. אמר לה הוא סבא, אמר לו זקן אחד, פשטו תמיד הוא סבא בגמרא ואליהו, הכי אבות כמוי דקמח ועצוח עסקאיו. ככה היו עושים אלה שקדמו לנו דורות הראשונים והצליחו בעסקיהם, כנראה שיכלו לקנות את זה שלא מן המומחה ולקבל את זה במחיר זול. לקנות מהמומחה, זה היה יקר, והוא הלך וקנה ביוקר, לא רצה לקחת סיכונים. למה? כי צריך לדעת את הדין הזה של טעימה, ואפשר לבוא ולהיכשל בזה, אז הוא אומר לו, תדע לך, ברכה בעסקים זה נותן, ככה עשו הקדמונים, והצליחו בעסקיהם. תנו רבנן, הלוקח תלית מצויצת מן השוק, אדם בא וקנה תלית, כשהתלית כבר הבגד הזה, יש עליו ארבע כנפות, ומוטל בו ציצית, תכלת ולבן. הדין הוא מישראל הרי בחזקתה. אם הוא קנה את זה מישראל, ישראל אנחנו מחזיקים שזה נעשה בכשרות, זה ודאי תחלת, לא מן הטעימה, וממילא אפשר לסמוך על הדבר. מן העובד כוכבים, אז תלוי. אם זה מן התגר, אם הוא קונה את זה מסוחר, לא דווקא סוחר ציציות. אבל אדם שהוא סוחר, לא יקלקל השם הטוב שלו בשביל קל האילן להרוויח את הכמה גרושים בינו לבין התחלת. לא כדאי לו לקלקל את השם הטוב. כי ממילא אם בן אדם נמצא שהוא רמאי בעסק אחד, כבר לא סומכים עליו גם בעסק אחר. לכן, ברור לנו שהוא לקח את זה ממקור של מומחה, ואפשר לסמוך על זה, והיא קשרה. אבל מן האידיוט, אם הוא קונה מסתם גוי, אפשר שהגוי הזה לקח ממקורות מפוקפקים, או שהוא עצמו צבע את זה, וצבע את זה בקל האילן, ולכן סולה.
זה גם כן הגיע מהמומחה.
אז אנחנו יוצאים מתוך הנחה שזה זה המקור, כי אמרנו רוב מומחים הם. אז מלך, כשאתה לוקח מסוחר בשוק, אתה יודע בוודאות שזה הגיע ממקור של מומחה. ואמרנו כמו לגבי מציאה. ואף על פי שאמרו, אין אדם רשאי למכור תלית מצויצת לעובד כוכבים, עד שיתיר צציותיה. לכאורה, איך אתה יכול לבוא ולקחת מאותו גוי, ולצאת מתוך הנחה שמסתום הוא קנה את זה מישראל ומישראל מומחה, אבל אנחנו לא מוכרים בכלל ציצית לגוי. ציצית מצויצת. בגד כן, אבל בגד מצויה עצמו. למה? מה הייתה? מה התרגם הוא משום זונה? כאן, בבבל, מסביר רשי פירוש ראשון. דיל מהווה לזונה ישראלית וסברו הישראלו, ותיבא אלי. היא באה אלי הגוי, והוא לבוש בתלית. אז אם הוא לבוש בציצית, אז מסתום הוא ישראל. דיברנו על זה כבר פעם אחת. שושן את יעקב צהלה ושמחה. מסתום זה ישראל. מי לובש את זה? דיברנו על זה. כתוב אצל המן, שבת שלו ראה אותו מהחלון, שופכת את השופכים על מי? על זה שמוליך את הסוף. למה? כי זה מסתום ממורדכי. מה פירוש? מילא מי שיושב על הסוף היא חושבת שזה המן, אני מבין. למי יוצא המלך לשאת כבוד יותר ממני? אבל למה היא חושבת שמי שמוליך את הסוף זה מורדכי? אז מבואר שכשהמן גמר להלביש את מורדכי, הוא לא הביע כל הסיפור של חזן, שסגרו לו את בתי המרחץ וכו'. אז ממנו ביקש מורדכי, תעשה טובה, יהודי קצת חפן, תן לי את הבגדים שלך. אומר לו מורדכי, למה לא? לבריאות, תיקח את הבגדים שלי. אז לקח המן ולבש את הבגדים של מורדכי, וכולם רואים אותו הולך ברחוב, ומי מוליך את הסוף? מורדכי. ומי יושב מסתום מבגדי מלכות? הומון. אז למה עם ישראל שמחו? אז אנחנו רואים, שושנת יעקב צהלה ושמחה, למה? בירותם יחד, מה הם ראו יחד? רואים הולכים שניים ביחד, אחד לבוש כמו מורדכי, אחד לבוש כמו שר המלך. אבל תחלת מורדכי, על מי נמצא התחלת? אומר לו מורדכי, כל הבגדים לבריאות, אבל תחלת אי אפשר, יהודי חייב ללכת עם הציצית. אז את התחלת הוא השאיר אצלו. מילא כשאדם לבוש תחלת, מסתום איזה ישראל? אומר רשי, אז היא תחשוב אותה אישה, הפוקרת, אבל לגוי לא ניבלת, היא לא עוברת על איסורים. ממילא ברגע שנופל אצלה אותו אדם שלבוש עם ציצית, אז היא תחשוב שזה ישראל, יבוא לידי מכשול, אז לא מוכרים תלית מצויצת. ברור שאני רשי מביא לשון אחר, הכוונה היא באמת, משום זונה עובדת כוכבים. החשש הוא שאיזה גוי ייקח את הבגד הזה וייתן את זה לה בהתננה. ויום אחד היא תבוא למכור, ישאלו אותה מה הבגד הזה עושה אצלך, אז היא תגיד שהיא קיבלה את זה מפלואיני, בעל הבגד, הרי הכירו בבגד. ממילא יחשדו שהוא יתעסק עם אותה אישה. אז כדי שלא יצא לאף על ישראל, קבעו כלל שלא מוכרים תלית מצויפת לישראל. וכנראה שבתגר לגוי, וכנראה שבתגר, וזה מה שכתוב פה, שאם הוא לוקח מן המומחה, מאותו תגר, אבל יפונה שזה בא מן המומחה, ואני לא חושש לזה, כי הוא לא ירמה, ולכן באמת אפשר לקחת מהם. אבל מן האידיוט אתה לא לוקח. אומרת הגמרא, מה? זה מה שהגמרא רוצה להגיד, ואף על פי, אצל תגר כן היו מוכרים.
מגיע בארצות הברית, מישהו חושב שפעם, היה בתחנה מרכזית, נשאלה סמט, עושה איזשהו ספרים יהודיים, הקושי ככה מציע לו, איפה יש לו את הספרים יהודיים? הוא כנראה מישהו, הרז את כל הבית, הלך לעבור דירה, הוא יצא שנייה מזה, הוא לקח את אותו נוסע נוסעית ונוסע גנב לכל אופ, תפילין, את כל הספרים.
אבל הגמרא אצלנו באה ואומרת, מה היא טעמה? למה באמת אני צריך להתיר את הציציות? אז טעם אחד שאמרנו, זה כמו שאמרנו מישהו אותו חשד כמבואר שתי פירושים ברשי. מעידך, רב יהודה אמר, שבע יתלווה עמו בדרך ויארגנו. יש הלכה. יהודי אסור לו ללכת עם גוי לבד בדרך, כי גוי חשוד על הנפשות. אבל אם הוא עכשיו פוגש אדם שהולך עם ארבע כנפות, שום איזה יהודי, יצא איתו לדרך. סכנה. לכן אנחנו לא מוכרים לכתחילה בגד כשיש בו ציציות לנוכרי. ואם כל זה אצל התגר, אצל הסוחר, אפשר שהוא קנה מישראל ומן המומחה, ולכן אנחנו יכולים לסמוך על זה. אומרת הגמרא, רב יהודה רם התחילת לפוזם הדעין של ביתי. רב יהודה הטיל ציצית בבגדים של ביתו, דהיינו ביתו זו אשתו. בבגדים של רעייתו הוא הטיל ציצית. הוא מברך כל צפרה להתעטף בציצית. עוד מספרת הגמרא עניין נפרד. בכל בוקר עמד רב יהודה, ובזמן שהיה מתעטף עם הציצית, היה מברך להתעטף בציצית. שואלת הגמרא, מדרמי, מזה שהוא הטיל ציצית בבגדי אשתו, כסבר מצוות אפה שלא הזמן גרמאו. מה פתאום בגד של אישה חייב בציצית? כי כנראה שהוא למד שציצית זה מצוות אפה שלא הזמן גרמה, ומצוות אפה שלא הזמן גרמה, נשים חייבות. אז אם יש לאשתו בגד של ארבע כנפות, אז צריך להטיל בזה ציצית. מעידך שואלת הגמרא, אז המה היא מברך כל צפרה וצפרה? אז אם זה מצוות אפה שלא הזמן גרמה, אז מה עניין בבוקר? אז כמו בתפילין, כשהוא חולץ את התפילין ורוצה ללבוש, להניח עוד פעם ציצית את התפילין, אז הוא עומד ומברך. אז אותו דבר בתלית, אם הוא נמצא עם זה מהלילה, אז הוא לא צריך לברך, כי זה לא מצוות אפה שהזמן גרמה. ואם הוא החליט משום מה לפשוט את זה ביום, ועכשיו הוא חוזר ולובש, אז צריך לברך, כי הוא חוזר ולובש, מה זה בצפרה? אז בכלל לא צריך לברך, אז בזמן עשייתה. אבל כשהוא התעטף הוא היה מברך. להתעטף, לא על הבגד. אומרת הגמרא, כרבי, דתניא. תפילין כל זמן שמניחן מברך עליהם דברי רבי. אומרת הגמרא למה הוא היה מברך? כי זה רבי לימד אותנו שגם בתפילין כל פעם שהוא מניח הוא מברך, אז כל פעם שהוא מתעטף הוא מברך. שואלת הגמרא יחי כל שעת עלמי, אז למה כל צפרה וצפרה? למה בבוקר? אז כל שעה שהוא היה מתעטף בתלית מסיבה כל שהיא פשעת עכשיו לבד, אז שיברך. עונה הגמרא, רב יהודה איניש צניע הזה ולא שרי לי לגלימי כולי יוימה. עונה הגמרא, רב יהודה היה אדם צנוע, וממילא כל היום הוא לא היה פושט את בגדו. אז מתי הוא פושט את הבגד? רק שהוא מחליף לכסות לילה. מתי הוא צריך לברך? למחרת שהוא חוזר ולובש כסות של יום. שואלת הגמרא, אם ככה אז הוא מה ישנה מצפרה? רב יהודה לא היה קם עם עלות השחר. רב יהודה היה קם לפני עלות השחר, יושב ולומד, ובעלות השחר יוצא לבית המדרש להתפלל. נו, אז ברגע שהוא קם ומתלבש ומתעטף, אז הוא היה צריך לברך, למה רק בצפרה? עונה הגמרא, כי משני מכסות לילה לכסות יום. כשהוא היה לומד, הוא היה לומד עם הכסות לילה, ורק כשהוא היה יוצא, אז הוא היה מחליף לכסות יום, ואז היה צריך לברך להתעטף. אם כך, רב יהודה באמת סבר שציצית זה מצוות אפה שלא הזמן גרמה, ולכן אישה גם חייבת, וממילא ארבע כנפות של אשתו הטיל בהם ציצית. מתי צריך לברך? כל פעם שמתעטף. רק הוא היה אדם צנוע והתעטף רק בבוקר. ומתי הוא מתעטף? בעלות השחר. אז כשהיה מתעטף בצפרה, אז הוא היה פעם ראשונה מברך. ואם הוא היה באמת פושט באמצע היום מסיבה כלשהי והיה צריך לחזור, אז היה חוזר לברך. תלו רבנן, אומרת הברייתא, הכל חייבים בציצית, כהנים לוויים וישראלים, גרים, נשים ועבדים. דהיינו דעת הנקמה, ציצית זה מצוות אפה שלא הזמן גרמה, חייבים על זה ביום ובלילה, בשבתות ובימים טובים, ולכן זה טעון ברכה גם לנשים ועבד כנעני שחייב במצוות ללה מאישה. רב שמעון פותר בנשים מפני שמצוות אפה שהזמן גרמה הוא, זה חיובה ביום, זה לא חובה בלילה, וכל מצוות אפה שהזמן גרמה נשים פטורות. והגמרא עכשיו מבררת את הדברים. אמר מר, הכל חייבים בציצית כהנים לוויים וישראלים, פשיטה. שואלת הגמרא, מה אתה אומר? דאי כהנים לוויים וישראלים פטירי, אז מה לחייב? אם לא כהנים לוויים וישראלים, אז מי כן חייב בציצית? עונה הגמרא, כהנים מצטריך עלי. יש חידוש, זה שישראל ולוי חייב בציצית זה מילתא דפשיטא, אבל בכהן זה חידוש. ומדוע? סל כדעתך אמינא הוא לכתיב לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. ובפסוק הבא, שמחה לו התורה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחפה בער. הייתי סבור לבוא ולומר מנדלו ישתרי כליים לגבי בלבישה הוא דמחייב בציצית. אדם כזה שלא התירו לו ללבוש שעטנז, ולכן התורה הקדימה לא תלבש שעטנז, ואותו אדם שנאמר עליו לא תלבש שעטנז, עליו נאמר גדילים תעשה לך ושמחתי את זה, צמר ופשתים יחדיו. אבל הנכוהנים, הועיל וישתרי כליים לגבי הוא, הרי בכוהנים יש את האבנת, ובאבנת זה עשוי מצמר ופשתים, אז הותר להם שעת נס בלבישה. הייתי סבור לבוא ואומר לא לחייבו, אז הם באמת לא חייבים בציצית, כי ציצית נאמר רק בבן אדם כזה שלא יתחדש בו. הכוהנים לא יתחדש בו. באב אמינא, הייתי סבור לבוא ולומר שאולי באמת אותו כהן שמותר לו בגד שעטנז בזמן העבודה, אז אולי הוא פטור מפרשת ציצית, עליו התורה לא דיברה. כמש מלאן נהי דה אישתירי בעידן עבודה, ולא עידן עבודה לא אישתירי, זה דין בעבודה. אז בזמן העבודה, והרי ברגע שהוא מסיים עבודה הוא חייב לפשוט את הבגדים, אז איסור שעטנז יש בו, רק בזמן שהוא עסוק בעבודה אז הותר, וזה הדרך של עבודה עם אותו שעטנז, לכן הוא חייב בפרשת ציצית. רב שמעון פותר בנשים, מה הייתה עמד רב שמעון? מה הסיבה באמת שרבי שמעון פותר בנשים? דתניה, כתוב לנו בפסוק, והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, וגומר. דתניה, וראיתם אותו, מה זה וראיתם? פרט לכסות לילה, מה שאתה רואה, אבל בגד לילה לא רואים חושך, אז הוא לא רואה. אתה אומר פרט לכסות לילה, או אינו אלא פרט לכסות סומה, שסומה שלא רואה לא חייב בציצית. עונה הגמרא, כשהוא אומר גדילים תעשה לך על ארבע כפות כסותך השאר תחפה בה, אז נאמר שכל מי שמתקפה חייב בגדילים. הווה אומר, הרי כסות סומה אמור, התורה כבר חייבה גם בסומה. איי, המה אני מקיים וראיתם אותו, אז מה אני עושה עם הפסוק שיש דין דווקא בראייה פרט לכסות לילה שאותו לא ראי? שואלת הגמרא, ומה ראית לרבות כסות סומה ולהוציא כסות לילה? אולי הפוך, אולי הפסוק וראיתם אותו בא לומר שכסות לילה באמת יהיה חייב, זה אני מדבר אשר תחפה בה, וכסות סומה הוא ראיתם אותו והוא לא רואה, לכן זה פטור. עונה הגמרא מסברה, מרבה אני כסות סומה שישנה בראייה אצל אחרים, ומוציא אני כסות לילה שינה בראייה אצל אחרים, כי השכל, הסברה הישרה אומרת שדבר שכולם לא רואים אותו, עליו התורה אומרת וראיתם אותו פרט לה. אבל אשר תחפה בה, שזה דין פרטי של אדם אבל כולם רואים חוץ ממנו, מסתום את זה ריפתה התורה. נו, ורבנם נפלא. לא, לאט לאט, זאת אומרת כך, אנחנו עכשיו לומדים, אנחנו לומדים שלילה לזמן ציצית. אם לילה לזמן ציצית, אז זה מצוות אפס שהזמן גרמה, זה רק ביום. מצוות אפס שהזמן גרמה, נשים פטורות. לכן בא רב שמעון ואומר, נשים לא חייבות בציצית. שואלת הגמרא, רגע, ורבנן שסוברים שלילה זמן ציצית, וזה מצוות אפס שלא הזמן גרמה, ונשים חייבות, אז היי אשר תחפה בה, מה יביד לי? הרי אם אתה אומר שלילה שכולם לא רואים חייב בציצית, אז כסות סומה ודאי שחייב בציצית. אז אם ככה, מה הוא לומד מהריבוי של הפסוק אשר תחפה בה? עונה הגמרא, מבעלו לכדתניה, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, ארבע ולא שלוש. הפסוק בא ללמד איזה בגד חייב בציצית, בגד בין ארבע כנפות. בגד שיש לו פחות מארבע כנפות לא מחויב בציצית. אתה אומר ארבע ולא שלוש, או אינו אלא ארבע ולא חמש? אולי התורה באה לומר שמי שיש לו ארבע הוא חייב, מי שיש לו חמש לא מטיל ציצית, כי רק בגד בין ארבע כנפות חייב בציצית. התשובה היא, כשהוא אומר אשר תחפה בה, הרי בעלת חמש אמור כל כיפוי, אז גם אם יש לו חמש כנפות חייב בציצית. ומה אני מקיים על ארבע? אז מה אני עושה? אבל בפסוק כתוב הרי ארבע, אז הייתי אומר אשר תחפה זה כל בגד, אבל מאידך הפסוק ממעט ואומר על ארבע, ארבע ולא שלוש, ארבע ולא שתיים וכו'. אומרת הגמרא, רגע, אותו השאלה, ומה ראית לרבות בעלת חמש ולהוציא בעלת שלוש? אולי הפוך, ארבע זה בא לומר ארבע ולא חמש, אשר תחפה בה בגד בן שלוש כן חייב בציצית. עונה הגמרא, מרבה אני בעלת חמש, יש בכלל חמש ארבע, ומוציא אני בעלת שלוש, אין בכלל שלוש ארבע. אז מסתבר שכשהתורה אומרת ארבע זה ארבע ולא שלוש, אבל חמש הרי נמצא בפנים גם ארבע, ויש ריבוי אשר תחפה בה, אז מסתום את זה בא לרבות את הבעלת חמש. ורבי שמעון, רבי שמעון שלומד בפסוק אשר תחפה בה פרט לרבות גם את כסות סומה, מאיפה יודע שבגד בין חמש כנפות חייב בציצית? עונה הגמרא, מאשר נפקה, יש שיתור בפסוק, אשר תחפה בה, אשר מיותר, תחפה בה, אשר בא לרבות. נו ורבנן, מה עושים עם האשר? אשר לא משמלו, רבנן לא דורשים את זה. שואלת הגמרא, ורבנן שמחייבים גם בכסות לילה, היי וראיתם אותו, מה יביד עליה? אבל בפסוק כתוב וראיתם אותו ובחרתם. מה הם עושים וראיתם אותו? בלילה לא רואים. עונה הגמרא, מבעלו לכדתניה, הם צריכים את זה לדרשה הבאה. וראיתם אותו ובחרתם. ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת התלויה בו. ואיזו זו? זו קריאת שמע. וראיתם אותו וזכרתם את מה? את כל מצוות השם. ומי זה כל מצוות השם? קריאת שמע. אומר רש"י, שורה רביעית מלמעלה, מה זה קשור לראיתם אותו? זה מי שתכיר גוונים של ציצית, קרא את שמע. זאת אומרת, נאמר בו בפסוק שיש מצווה מדאורייתא לקרוא קריאת שמע, ומה הסימן לזה? וראיתם אותו. ברגע שאתה רואה את הגוונים שנמצאים בתוך הציצית, גם בלילה צריך ציצית, אבל כשאתה רואה את הגוונים בבוקר, זה הזמן של קריאת שמע. תוספות במקום בא ואומר, ואיזו זו קריאת שמע אסמכתא בעלמא, זה קריאת שמע דרבנן. תוספות חולק וסובר שקריאת שמע זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן, והפסוק זה אסמכתא, זה לא מקור לדאורייתא. המערשה במקום, אומר המערשה, למה באמת קריאת שמע זה נקרא כל מצוות השם? וראיתם אותו וזכרתם, מזה אתה תזכור את כל מצוות השם. אומרת הגמרא, מה זה? זה קריאת שמע. אומר המזה המערשה, דהי נקראת כל מצוות השם. למה? שיש בקריאת שמע עיקר האמונה, קבלת מלכות ואחדות. ועל מה הוא סומך? על מה שאמר חבקוק, וחבקוק בעמידה על אחת. מה אומר חבקוק? וצדיק באמונתו יחיה. אז איפה מקופל כל התרייג? באמונתו יחיה. אז קריאת שמע, שהיא סמל של אמונה, מקופל בה כל מצוות השם. ככה לומד אמר שם. ממשיכה הגמרא ואומרת, סייעת על הדברים בתנן, ממתי קוראים את שמע בשחרית? מי שיקיר בין תחלת ללבן. אז הנה אתה רואה, הוא ראיתם אותו, זה מגלם וזה מוליד את הקריאת שמע. ותניה אידך, ברייתא נוספת, וראיתם אותו וזכרתם, ראה מצווה זו וזכור מצווה אחרת הסמוכה לה. ואיזו זו? זו מצוות כלאיים, דכתיב לא תלבש עטנז צמר ופשתים יחדיו, ומיד הוא סומך, גדילים תעשה לך. ואמר שפו קצת מסביר את הקשר בין הדברים, דריש כל מצוות השם ולא מקצתם, כדרך שדרשו גבי כל המצווה אשר מצאנו כדוגמתו, זה ירושלמי. אם התחלת גמור החנמי הכה דילה בסמיכות דקלעין שרי בחצי בציצית בחצי בגדים, דהיין הוא אומר ככה, הרי כל מה שנותן לי את האפשרות לבוא ולהטיל ציצית גם בבגד פשטן, זה רק מכוח זה שזה נסמך לדין שלא ראיתם אותו. כי הרי אם התורה לא הייתה סומכת צמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך, אז הייתי אומר שזה שעטנז. ואם זה שעטנז, אז רק בגד צמר אפשר להטיל בו ציצית, חצי מהבגדים, חצי לא היית יכול. אז וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, אתה רואה את הסמיכות של הפסוק, זה גורם לך לזכור את כל מצוות השם. אתה יכול לקיים את הציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות בכל המקומות, אז זה המזכיר לו של הכלאיים. עוד אומרת הגמרא ותניא אידך, יש ברייתא נוספת, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כיוון שנתחייב אדם במצווה זו נתחייב בכל מצוות כולן. מביא רש"י בפירוש הראשון שלו, רש"י למעלה, שורה ראשונה מהצרות, כיוון זה נתחייב במצווה זו שהאיר היום, נתחייב בכל המצוות, דרוב מצוות נוהגות ביום. ורבי שמעון, אז אם תחילת היום הוא מתחייב בכל המצוות. לשון אחר, כיוון שנתחייב אדם שהגיע לכלל מצווה, דהיינו י' ג' שנה, נתחייב בכל המצוות, ולהכי עתה עיקר מילתא. לומד רש"י פשטות שזה עיקר הדבר, שמכיוון שהוא עכשיו מתחייב במצוות בין י' ג' שנה, זה הגורם לחידוש של הפסוק, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות. ורב שמעוני דאמר מצוות אפס שהזמן גרמאי. ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה דווקא ליבא דרבי שמעון. למה? אומר רש"י, ורב שמעון ידי פותר בנשים, די רבנן היא כנשים חייבות בה, ופטורות מכמה מצוות, הרי מצוות אפס שהגבות גם הנשים פטורות. אבל מי אפשר לומר שזה מחייב את כל המצוות? דווקא לי בדי רב שמעון שזה מצוות אפס שהזמן גרמה בנשים פטורות. מסביר את המערשה את שאלתך. אומר המערשה, כיוון שנתחייב אדם במצווה זו, עיין שני פירושים ברש"י, ולשני הפירושים יש לעיין, למה תלה אותם לעניין זמן גרמה במצווה ציצית ולא במצווה אחרת שזמנה גרמה? למה לא בתפילין? למה דווקא בציצית? ויש לי השב, דבלילה בשוכבו אדם ארומו, כפי שהיה נהוג בזמנם, כפי שמבואר בהלכה, שהוא קם היה צריך שהפגד ייפול עליו, צניעות, ובקומו בשחרית, בתחילת קומו הוא לובש בגדים שנתחייבו בציצית. על כן תלה כל המצוות במצוות ציצית, ומיד שלובש הבגדים בבוקר נתחייב בכל המצוות. ורב שמעוני, זה לרבנן, כסות לילה נמי חייב בציצית. אז מה מוליד את החיוב? דווקא כסות יום. אז לכן הגמרא מדגישה, ואליבא דרבי שמעון, לא אליבא דרבנן. עוד אומרת הגמרא, ותניא אידך, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. שקולה מצווה זו כנגד כל המצוות כולן. מסביר רש"י, פירוש ראשון, מדכתיב את כל מצוות. אז אם התורה אומרת את כל מצוות, אז זה שקול כנגד כל המצוות. פירוש שני מביא רש"י, מה שכבר דיברנו, ועוד זה ציצית בגימטריה 600, כי הרי צדיק י' צדיק י' 200 ות' 400, ועוד יש לנו את ההי קשרים וחטא חוטים, הרי תרי"ג. ידוע דברי המשך חוכמה שאומר שבגימטריה את כל מצוות השם, כל מצוות השם זה 612. ומה המצווה הבאה? את כל מצוות השם ועשיתם אותם. המצווה הבאה זה הציצית. אז מה זה המצווה התרי"ג? שקול כנגד כל התרי"ג. זה המצווה שעשה את התרי"ג מצוות, עושה את המצווה 613. ואז צריך לומר שהוא את הגימטריה עשה, אני בדקתי לכאורה, הגימטריה יוצא 206, אני צריך להגיע, זאת אומרת 606, ואני צריך להגיע ל-612. אז כנראה שהוא לא לקח את זה לפי יוד יוד כפי שזה מופיע בפסוק, אלא בתור יוד קי וו קי 26, ואז זה באמת 612. הרבה
שקודם שרצחי קודם, שהמצווה שסוכלו
כנגד
כל הרגיע שמה, הוא קודם מישהו אני ככה נבנתי שאז הוא מתכוון על החישוב הזה שעושה את פרשת שבוע בתוך חשבונות של המספרים כשתכיר מניין שציתה, כאילו החשבון קרא את השמה זה לא זה מניין
שתכיר מניין, אבל זה טעות אם זה היה כתוב מניין זה היה בסדר
אז מה זה?
תראה, יש עוד ג' לך לעוד ג' כתוב גוונים שיטה מקובצת ממשיכה הגמרא ואומרת אנחנו מדברים על הציצית, על הכנף כנף זה שמונה אומרת הגמרא ותניא אידך עוד למדנו וראיתם אותו וזכרתם ועשיתם ראייה של הציצית מביאה לידי סחירה של המצוות והסחירה של המצוות מביאה לידי עשייה כי כשהוא מכיר בבורו הרי הוא עושה ורב שמעון בר יוחאי אומר כל הזריז במצווה זו הרי אדם לא מחויב ללבוש בגד ארבע כנפות אם אין לו ארבע כנפות הוא לא מחויב בציצית מאידך הרי מן המפורסמות שהגוהן לפני מותו ישב ובכה מצווה קלה מצווה קלה עובר לעולם האמת שמה את המצווה קלה הזאת אדם לא צריך לעשות שום דבר אתה לובש בגד ארבע כנפות וכל רגע ורגע אתה מקיים מצווה אז ממילא אומרת הגמרא כל הזריז במצווה זו זוכה ומקבל פני שכינה כתיב אחה בפרשת ציצית וראיתם אותו וכתיב אתם את השם לוקח עתירה ואותו תעבוד אז ממילא כמו שאותו הנאמר בדברים מתייחס על השכינה גם אותו הנאמר בציצית זה שכינה שמקיים מצוות ציצית זוכה לראות פני שכינה תנו רבנן חביבים ישראל, מה החביבות הגדולה של ישראל? שסיבבן הקדוש ברוך הוא במצוות, הקיף אותנו במצוות. תפילין בראשיהן, תפילין בזרועותיהן, ציצית בבגדיהם, ומזוזה לפתחיהם, ועליהם אמר דוד שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך. זאת אומרת, בא דוד המלך ומהלל את הקדוש ברוך הוא על מה? על אותם שבע מצוות. מסביר רשי, איפה יש שבע מצוות? אומר רשי, יש תפילין של יד ותפילין של ראש, שתיים. יש ארבע כנפות, ארבע זה שש, ועוד מזוזה, שבע. כך מסביר רשי את הדברים. אומר המהרש"א, חביבים ישראל, רצונו לומר באילו מצוות סביבן דרך שמירה, כדי לקמן חולה מלאך השם סביב ליראיו, זה התפילין סביב לראש וסביב לזרוע, ודלת ציציות לבגד סביב בדלת כנפות, והמזוזה היא עיקר הסיבוב של מחיצות הבית, לשמור במקום הפתוח. ומה הייתה להם? ואמר דוד שבע וגומר. פירש רשי, תפילין בראש ובזרוע, הרי בית, ודלת ציציות, אל כתב ישונו, בזוג שתפילין מיחד חשוב לבית רעי מצוות, כמו ששנינו לאל, של יד, אינו מעכבת של ראש. אבל בדלת ציצית קשה לי. למה חשיב בדלת? כיוון אתם מעכבים זה את זה. אז הרי זה מצווה אחת. ולבוא ולהעמיד את זה כמו חד מנדה אמר במשנה, אליבא דרבי ישמעאל שאומר שזה ארבע מצוות, זה דוחק להגיד שכל המימרה הזאת זה לפי חד מנדה אמר. ככה שואל המהרש"א. ויש ליישב כיוון דציצית, דדלת ציצית, גופים מחולקים הם, חשיב להו כדלת. מה שאין כן, דלת פרשיות של תפילים דנעשים גוף אחד. דלת פרשיות, הרי שמים את זה בבית אחד, זה נחשב אחד. מחברים את זה, ראינו בשיחת, זה אחד. אבל פה שזה ארבע כנפות, אז זה ארבע מצוות. אומר רבן יהוידע, לקיים את הדברים, ואני חושב שזה דברים נפלאים עד למאות כדרכו בקודש, אומר ככה. הוא מפורש בזוהר חדש, אני בתוך הדברים, אבל הוא מבואר בזוהר חדש. ואילו בית תפילין אחד כסדר רשי ואחד כסדר רבינו תם ותרוויו צריכי דהיינו ולם משום ספיקה מה נחלו. אנחנו מבינים שלמה העולם שם תפילין של רבינו תם, מישהו לוקח תפילין של רבינו תם יש לו נרבים, יש תפילין רשי והוא חושש אולי צריך לסמוך על דעת רבינו תם, אז הנרבים מביא אותו לבוא ולהניח תפילין של רבינו תם כי הוא מסופק. והאמת היא שאני לא יודע, אבל אני חושב שיערנו את זה, יש עוד תפילין שראינו, רייבד ועוד, למה לא ראינו מישהו שלוקח תפילין רייבד? אם באמת אתה נרביסט, אז למה אתה לא חושש לרייבד? למה אתה חושש לרבינו תם יותר מלרייבד? תהפוך את הבית. למה באמת לא חששו לזה? לפי הזוהר זה נפלא. נמצא, וכן מפורש בדברי רבינו אריזה, נמצא ממות משה רבינו, עליו השלום היו מניחים בית זוגות, והם בית מצוות שאין מעכבים זה את זה. אנחנו הבנו שיש תפילין של רשי, ובספק יש גם תפילין של רשי, ולא יודע מי להכריע. והזוהר אומר שממות משה רבינו היו מניחים שתי תפילין על הראש. אחד כדוגמת בתי רשי, ואחד רבינו תם, וזה לא קשור אחד אל השני, זה לא מעכב זה את זה. יש שתי מצוות, יש מצווה של תפילין של רשי, ויש תפילין של רבינו תם, ככה המצווה ממשה רבינו. וממילא, אומר אם ככה, חשבון הוא נפלא. יש תפילין של יד שלא מעכב תפילין של ראש וראש שלא מעכב של יד. שתיים ושתיים זה ארבע. בציצית עצמה יש תחלת ולבן זה עוד שתיים ושש. מזוזה זה שבע. אז זה אומר דוד שבע ביום. ממשיכה הגמרא ואומרת. אי אפשר לעזוב את זה. אומרת הגמרא, ובשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ארום, אמר אוי לי שעמוד ארום בלא מצווה. אף פעם לא הבנתי את זה. אין, אומר המהרש"א, אין בבית המרחץ מזוזה. אין בבית המרחץ מזוזה, אבל בבית יש לו מזוזה. ומעקה לא היה לו בבית. מעקה היה לו בבית, אז למה שהוא אמור ערום מן המצוות? אבל למה הוא ערום מן המצוות? יש לו מצוות. נו, מה, הוא צריך להחזיק מצווה אצלו ביד? מה הפשט? וכיוון שנזכר במילה שבבשרו, נתיישר הדעתו. ברוך השם. לאחר שיצא אמר עליה שירה שנאמר למנצח על השמינית מזמור לדוד על מילה שניתנה בשמינית. אז באמת המהרש"א במקום אומר המהרש"א רצונו לומר מה היה כאב לו. דבית המרחץ פטור מן המזוזה כדאמרינם פרקם הדיומה. ואמר כשנזכר במילה אמר עליה שירה שנאמר למנצח על השמינית, פירוש שמצווה שמינית זאת שהייתה גם במרחץ, ניצחה לזין מצוות שזכר, וקרה שמינית לגבי שבע שזכר. אבל ממה שאמר שניתנה בשמינית, נראה דקרה שמינית לפני שניתנה למול ביום שמיני ללידה, או על שם שהיא מצווה שמינית שניתנה לאברהם, דזיין יצאו ותצבו כל לבי נוח, וזה המצווה השמינית. ככה מסביר רשי, מרשה. בא בן יהוידע כדרכו, והבן יהוידע בתוך הדברים אומר, פשה לי, האבל בלא מצווה, כי אפילו מצווה אחת לא היה לו שם, ונראה לי בסייעתא דשמיא היה לו מצווה אחת, והיא מצוות הפאות. רבינו כבר אמר, תפסו אותו בפאות, יוציאו אותו, יש לו פאות, למה אין לו מצווה? ואנחנו שואלים, ולמה לא היה לו מעקה? ולמה לא היה לו עוד מצוות שיש בבית? ועל זה הוא אומר ככה, אך לא נתקררה דעתו בזה לבדו, כי רוצה שיהיה לו מצווה אחת ממצוות לא תעשה, ומצווה אחת ממצוות עשה. הרי המצווה של פאה זה לא תעשה. אני חושב שזה הפשט גם ביחס למעקה ולשאר הדברים. יש בבית, אבל כל זה לא תעשה, והוא רוצה מצוות עשה. ועשית מעקה, אבל זה לא תשים דמים, לא תשים דמים, והכל ניתק בכל בתוך הלא תעשה. ומכיוון שכן, אז כאב לו, איפה המצוות עשה שלי? מה הוא צריך מצוות עשה? הפשט הוא שצריך את החיבור לשכינה. אז יש לו אמנם את הלא תעשה, אבל דוד מחפש את הקשר שבין היהודי לקדוש ברוך הוא. ואז מה הוא אומר? אומר המרשה, ולמה את הפאות הוא זכר ואת ה... אומר פשוט מאוד, פאות, אדם מפלפל בפאותיו, אז ודאי שהוא זוכר, אבל במילה הוא לא נוגע, אז את זה הוא לא זוכר. ואז כיוון שהוא נזכר במצוות המילה שיש לו מצוות עשר שנמצא עליו, ממילא הוא הלך ו... ועד לא שכח הפירות, נראה לי מפני שבכל יום משמש מהם כשרוחץ פניו, אך במילה לא משמוש ולא הסתכלות. אז הוא מביא עוד פירושים כדרכו בקודש, מסיים את הגמרא ואומרת על מילה שניתנה בשיר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזיזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. כל זה איזה חזוק אל האדם שלא יחטא, שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק. והרש"א כבר מסביר שאם הוא לוקח את כל המצוות האלה וזה מונח לו בתור תורה, אז ממילא זה שומר עליו. ואומר, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם, דהיינו שהשם שומר על יראיו המסובבים במצוות שלא יחטאו.